כל חי אונליין 93fm.co.il
All of us of vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי חפי בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום יום חפאי בשבט הוא יום היורצייט של סבינו הגדול, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן זכר צדיק לברכה, מילצקי, אבא של אבינו זכר צדיק לברכה. יהודי מופלא, גיבור בגופו, ברוחו ובנפשו, שלא עלינו, סבל רוב ימיו איסורים. ראש ישיבה בישיבת חיי עולם, שהפיץ את מעיונותיו חוצה, בתלמוד תורה, במוסר ובדרך חיים. מאורעות חייו נשזרו בסיפורים ועובדות שלא יאמנו. הותיר אחריו דור תלמידים ודור ישרי מבורך, וצוואה רוחנית מופלאה. זכותו הגדולה תעמוד לנו, משפחתו וצאצאיו, ללומדי הדף היומי ולכל בית ישראל. בחלק השני של שיעור דפינו היומי, ובהרחבה, יספר עליו, על סבינו זצ"ל, אחי וראשי, רבי גרשון מילצקי שליטה, שהלומדים הוותיקים כאן בשיעור הדף היומי ברדיו כל חי, זוכרים את פנינותיו המופלאות מדי יום שלישי. יום שלישי, חפאי בשבט, תשע"ג, לפני 4 שנים, הגיש רבי גרשון שליטה את פנינתו ה-85 במספר. זו הפנינה ששלפנו מן הארכיון, אין לי ספק שבמהלכה של הפנינה ובסיומה, תעלה הקריאה לרבי גרשון שליטה, במטוטה, תחזור הביתה, פעם בשבוע, תישא מדברותיך במסגרת שיעור הדף היומי כאן ברדיו כל חי, ושכרנו יהיה כפול ומכופל. זה יקרה בעזרת השם כאמור בחציו השני של שיעור דפינו היומי, וכעת, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי עם תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף חפתת ממסכת בבא בתרא. השאלה הראשונה הייתה למסקנה מה הסברה בחזקת ג' שנים, והתשובה היא ששנה ראשונה ושנייה הקונה שומר על שטר המחירה, אבל אחרי השנה השלישית כבר לא שומר, ונאמן לומר היה לי שטר מחירה ועבד. שאלה שנייה, מתי מודה רבונה שמועילה חזקה גם בשנים מפוזרות, והתשובה במקום שנוהגים לעברות את השדות שנה אחר שנת הזריעה. שאלה שלישית, מה טוענים לרוחל ומדוע, והתשובה, טוענים שמה המחזיק לא יחזיק בלילה, ומשום שהרוחל אינו נמצא הרבה בביתו, ויכול המחזיק לגור שם ולצאת בכל פעם שהרוחל מגיע. שאלה רביעית, בכמה שנים יש חזקה לחנויות לחם ויין, והתשובה, אינו צריך להחזיק בהם בלילה מפני שעשויות רק ליום, אבל צריך להחזיק במשך 6 שנים. שאלה חמישית, מתי מועילה חזקה לשותפים המחזיקים לסירוגין, והתשובה, כאשר עשו שטר על השותפות. והשאלה האחרונה על דף חפתת, כיצד מחזיקים באדמת ראשים, והתשובה, מעמידים בהם חיות ושוטחים בהם פירות. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף חפתת ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חפאי בשבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו דף למד ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב' בשורה השנייה של העמוד, מן המילים, ומודה רבונה בחנבטה דמחוזה דלאממה אבידה לללאיה לא אבידה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. להי, לביאה הגמרא את דעתו של רבונה שצריך חזקת 3 שנים רצופות יום ולילה. כעת מביאה הגמרא אופן שבו לא צריך חזקה רצופה. אומרת הגמרא ומודה רבונה בחנבטה דמחוזה דלאימה מעבידה ולאילאיה לא עבידה. בחנויות למזון כגון לחם ויין העשויות לשימוש רק ביום ולא בלילה, והחזיק בהם אדם, שאף שטוען המערער שכיוון שלא החזיק בלילה אין חזקתו רצופה, מודה רבונה שאין מקבלים את טענתו מאחר וחנויות אלו אינם עשויים לדירת לילה, אין זה נחשב להפסקה בחזקה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ומודה, מאחר שכך הוא הדרך להחזיק בחנויות הללו, הרי דומה הוא לשדות שרגילות לא עובירם, ואם כך פשוט הדבר שמודה בכך רבונה, מה מחדשת הגמרא? תרצים התוספות לפי שיש כאלו שדרים בחנויות הללו בין ביום ובין בלילה. ואכן, אותם אלו צריכים לחזקה דווקא של ג' שנים רצופות יום ולילה. דהיינו, סבורים לומר שאף החנוונים יצטרכו להחזיק כך בחנויותיהם. לכך משמיענו רבונה שדין המחזיק בחנות בחנווני, חזקתו הוא רק ביום. ומוסיפים התוספות שמטעם זה אין די בשלוש שנים של חזקה בימים, אלא עליו להחזיק שש שנים. וכדין, שדה שמובירים אותה אחת לשנה שחזקתה הוא בשש שנים. וזה לא דומה לחזקה בשדות ובית הבד וכדומה שדי בשלוש שנים, לפי שבאילו כל היושבים בהם אינם יושבים אלא ביום. ולכן לאחר שלוש שנים, עולה הוא לחזקה. אך לא כן הדבר בחנויות שאילו הדרים בהם אף בלילות חזקתם הוא שלוש שנים של ימים ולילות, ולכך גם המחזיק כחנווני אומנם אינו צריך להחזיק בלילה, מכל מקום עליו להחזיק בימים כשיעור של שלוש שנים, דהיינו שש שנים. אבל דעת הרמב״ם, בהלכות טוען וניתן פרק י' ב' הלכה ג' וכן הרמב״ן, אין צורך בשש שנים אלא גם בשלוש שנים מחזיק בחנות, כשם שהמחזיק בבית הבד וכן בבורות לא צריך לשעות שם בלילות. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה של חזקה רצופה. רמי ברחמה ורב עוקבה ברחמה, זבון אי אמתה בהדי הדדי, קנו יחד שפחה. מר אחד מהם משתמש בשנה ראשונה ושנה שלישית ושנה חמישית, ומר אחד מהם משתמש בה בשפחה שנה שנייה, רביעית ושישית. נפק ערער אילבה, יצא על השפחה ערעור על ידי בעליה הקודמים שטען שהשפחה היא שלו. עתו באו רמי ברחמה ורב עוקבה ברחמה עם המערער לקמי דרבה, לפני רבה לדין תורה. אמר לו רבה, מה איתם העבדיתו אחי? מה הטעם שנהגתם כך להחזיק בשנה לזה ושנה לזה? כי איכי, דלא תחזקו הדדי, בכדי שלא תהיה לאחד מכם חזקה על חברו. ולמרות ששותפים אין להם חזקה זה על זה, כפי שהגמרא תאמר לקמן בדף מבית עמוד א', מכל מקום, כאן הוזקקו לעשות כן לפי שלא היה להם מידים על שותפותם. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל דלא בשם רשי. אבל מקשים תוספות על הפירוש הזה, שאם אין להם מידי חזקה, הרי זה שמחזיק שנה ראשונה יאמר כי העמה שלו, כיוון שאין לחברו עדים על כך שיש לו חלק בעמה. לכן מפרשים התוספות שהטעם שהחזיקו שנה שנה ולא יחזיק באחד שלוש שנים ברציפות, זה כדי שלא תשתכח השותפות ביניהם. אילו קצות החושן מיישבת קושיית תוספות לפי דעת הרשב"ם, שאם יחזיק שלוש שנים אינו צריך להישבע שבועת אסת. ואם כן, כיוון שהמחזיק שנה אחת צריך להישבע אסת, אין לחשוש שלאחר שנה יטען שהעמה שלו, שהרי אם כן יצטרך להישבע אסת על כך, ולכן לא יטען שיחזיק בה. אבל אם יחזיק בג' שנים, לא יצטרך להישבע שבועת אסת. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שכאמור רב הטוען לרמי ברחמה ורב עוקבה ברחמה, מדוע החזקתם את השפחה הזו בצורה כזו שאחד ישתמש שנה ראשונה, שלישית וחמישית, והשני יחזיק בה שנה שנייה, רביעית ושישית, כדי שלא תהיה לאחד מכם חזקה על חברו? אם ככה, כי איך לדדחו לו אבי חזקה, כשם שכלפי עצמכם אין חזקה לאחד על חברו, לאלמנה מי לא אבי חזקה, כך גם לגבי שאר העולם, לא עולה לכם החזקה. והמערר טוען שהעמה שלו והוא צודק. מסיים את הגמרא שגם באופן כמעשה הזה כן ייתכן שתועיל החזקה. ולא אמרן לא נאמרה הלכה הזו שאין חזקה עולה באופן הזה, אלא דלא כתוב איתרה. לא כתבו ביניהם שטר חלוקה נעשה על ידי עדים, ובו כתוב שתעבוד שנה לזה ושנה לזה. אבל כתוב איתרה, אבל אם כתבו ביניהם שטר, קלה איתלי. יש לשטר הזה קול ופרסום, ומגיע הדבר לאוזני המערר. ועולה בכך החזקה לאחר שלוש שנים מביניהם ביחד. ולמרות שבתוך השלוש שנים הללו היא עבדה שנה אצל זה ושנה אצל זה, זה לא חיסרון לעניין חזקה. כי שנינו לקמן בדף ממה עמוד ב', שלוש לקוחות מצטרפות לחזקה, אפילו החזיקו כל אחד שנה. ואמר על כך רב וכולן בשטר, כלומר, שתהיה קנייתם בשטר אחד ומכוחו מחזיקים אפילו שיש לכל אחד רק שנה אחת. הוא הדין גם כאן, שמחזיקים בכוח שטר החלוקה שביניהם את אותה עמה. וזאת משום שהיה לו למערר למחות בתוך שלוש שנים אלו. שכן, הוא לא יכול לומר שהטעם שלא מחיתי משום שראיתי אותם מחזיקים בדילוג ולכן סברתי שיראים הם להחזיק בה ברציפות. שהרי יש שטר ועידים המוכיחים שמה שמחזיקים הם בדילוג זה מחמת החלוקה שעשו ביניהם. ביור נוסף מביא הרשב"ם שמועילה חזקה רק לאחר שהחזיקו כל אחד ג' שנים, למרות שנעשתה בפזור, שכיוון שישנם שתי שנות חזקה מפוזרות ושטר, הרי שיש כל החזקה הזו ודינה כחזקה גמורה לפי שהיה לו למערר למחות ולא מיכה. אבל הרשב"ם דוחה את הביור הזה, מכוח הגמרא שהבאנו לגבי שלושה לקוחות שקונים בשלוש שנים ואין צורך בשש שנים. דנה עכשיו הגמרא בחזקה שלא נעשית בשלימות. אמר רבה, אכלה כולה, החזיק אדם שלוש שנים בכך שאכל בכל השדה חוץ משטח מסוים במידה נקראת בית רובע. וכמה זה שיעור של בית רובע? אומרת התוספתא במסכת כלאיים, 10 אמות ומחצה על 10 אמות ומחצה. ונקרא שמו בית רובע כי הוא רבע משטחו של בית קו. קו הוא שישית מן הסאה. אם כן, אומר רבה, אדם שהחזיק שלוש שנים בכך שאכל בכל השדה חוץ משטח מסוים במידה של בית רובע, שבה לא זרה ולא עבד, קנה את השדה כולה חוץ מבית רובע זו שלא החזיק בה. אמר אבונה בריידר אב יהושע, ולא אמרן לא נאמר הדין הזה שלא קנה את אותו בית רובע, אלא דבר זריעי, כאשר אותו בית רובע ראוי לזריע, וכיוון שכן אומר לו המערער, לפיכך לא מחיתי, שאם אכן סברת שהשדה שלך, מדוע לא זרעת גם את אותו בית רובע? אבל אם אותו בית רובע לבר זריעי, אינו ראוי לזריע, קני לי אגב ערה. קונה אותו המחזיק את אותו בית רובע, אגב כל השדה שבה יחזיק על ידי אכילה כדין. מתקיף לה רב ביבי בר אביי, מקשה רב ביבי בר אביי על דברי רב הונא בריידי רב יהושע, אלא מעתה, אם אכן מקום בשדה שאינה בת זריעה, אין דרך להחזיק בה רק אגב אכילת שער השדה, אם כן צונמה, אדמת סלע שכולה אינה בת זריעה, במה יקנה? איך יחזיק בה? באיזו אכילה של שלוש שנים? אלא בהכרח מחזיקים בה בעוקמי בחיבתה ומשתחה בפירה, על ידי כך שמעמיד שם באמותיו ושוטח שם את פירותיו לייבוש. אם כן הכנה מגם כאן באותו בית רובע, אם אכן אינו בר זריעה, היא באה אלה לעוקמי בה חיבתה, היה לו למחזיק להעמיד שם את באמותיו, אינה ממשתחה בפירה, וכן לשטוח שם את פירותיו, ובכך הוא יקנה את זה בחזקה. כיוון שלא עשה זאת, לא מועילה לו חזקה בחלק הזה של הבית רובע, גם לא אגב חלקה של השדה שבה יחזיק על ידי האכילה. הרמב״ם בלכות מחירה פרק א' הלכת את ו' מפרש החזקה בצונמה בסלע הוא לעניין קניין ולא לעניין חזקת ראייה. כי כך כותב הרמב״ם, הייתה קרקע צחיח סלע שאין בה לא גדר ולא פרצה ואינה בת זריעה, הרי החזקה שקונה אותה שטיחת פירות או העמדת באמה שם וכיוצא בזה משאר התשמיש. מוכח שהוא מפרש את הגמרא לגבי חזקת קניין. אבל הרעבד משיג על הרמב״ם וטוען ששטיחת פירות או בהמות אינה מועילה אלא לראייה. אבל לקניין צריך לעשות תיקון המועיל לקרקע, כגון נעילה, גדירה ופריצה, ורק אילו מועילים לקניין. מה שנקטה הגמרא, אופן נוסף של שטיחת פירות ולא רק את האפשרות של העמדת הבהמות, מבאר הכוס הישועות, מפני שעדיין יש מקומות שאינם ראויים למרעה בהמות, וכיצד יחזיקו בהם. לכן הביאה הגמרא גם את האפשרות של שטיחת הפירות, שזה דבר ששייך בכל מקום. דנה עוד הגמרא בעניין חזקה שנעשתה שלא בשלימות. אהודה אמר ללחברי, מעשה באדם שאמר לחברו, מהי בית באב ביתה? מה עושה אתה בביתי שלי? אמר לי, המחזיק בבית מנח זווינתי והחלית שני חזקה. ממך קניתי את הבית והשתמשתי בו שלוש שנות חזקה ואיבדתי את שטרי. אתה לא מחית בי בכדי שאזדער בשטר. ולכן עלתה לי חזקה. אמר לי, אומר לו המערער, אנא בשכונה גווי אבי. אני הייתי דר בחדרים הפנימיים של הבית והייתי עובר דרכך ומשתמש איתך בחדרים החיצוניים. ואתה שדרת בחדרים החיצוניים, דרת בהם ברשותי, ולכן לא מחיתי בכך, שהרי לא החזקת בבית לבדך, ואין זו חזקה. עתו לקמי דרב נחמן, באו לדין תורה לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן המחזיק, זיל ברור אכילתך, לך ותברר את חזקתך, כלומר תביא עדים שאכן דרת בבית לבדך שלוש שנים, כדין חזקה גמורה בלא שדר שמה מערר. אמר לרב לרב נחמן, אחי דינה, וכיכך הוא הדין? הלו כלל בידינו המוציא מחברו עליו הראיה, ומאחר שהלוקח כבר מוחזק בבית הזה, אם כן המוכר שבא להוציא מהלוקח, עליו להביא ראיה שכן ישתמש יחד עם המחזיק בבית, וכל עוד שלא הביא ראיה, עומד המחזיק בחזקתו. ולכאורה יש להקשות, הרי לפי טענת המערר, עצם חזקתו של המחזיק מוטלת בספק, אז איך ייתכן לומר שהוא המוחזק? מסביר הרשב"ם בדעת רבה, שכיוון שראו עדים לזה המוחזק שנשתמש בו שלוש שנים, אין לנו לחשוש שמה גם זה היה עמו. הואיל ולא שמענו על כך מלבד היום כאשר בא המערר וטען כך. ומשום טענה זו לא נפגם את חזקתו של זה שהחזיק שם על פי עדים. ומוסיף הרשב"ם, שבמקרה זה, שדנים עליו בגמרא, לא נידון אלא כאשר למערר יש עדים על כך שבית זה היה שלו. אבל אם אין לו עדים על כך, אפילו רב נחמן מודה שהמחזיק נאמן, אף אם לא מביא ראיה שדר שם לבדו, כיוון שהפה שאסר הוא הפה שאיתיר, שאילו רצה היה אומר למערר, לא היו דברים לעולם. ועל כן כאשר טוען עכשיו ממך כניתיה, נאמן. אילו עריף מביא דעת הראשונים הסוברים שאין לו למערר עדים שהיה הבית שלו, ובכך נחלקו רבא ורב נחמן. לדעת רבא, כיוון שאין לה עדים למערר, הרי הפה שאסר הוא הפה שאיתיר, לפי שהמחזיק טוען שהחזיק בבית כדין לאחר שכנעו ממנו. ולכן סובר רבא שמוציא מחברו עליו הראיה וזכה המחזיק בבית. ולדעת רב נחמן, אף שיש מקום לסברת הפה שאסר הפה שאיתיר, כיוון שאין עדים שהיה הבית שייך למערר, מכל מקום, כיוון שמודה למערר שהיה הבית שלו וכנעו ממנו, ואכל שנות חזקה, צריך להביא עדים על האכילה הזו ולהעמיד את דבריו שאכן אכל שלוש שנות חזקה. בקשה עכשיו הגמרא סתירה על שיטותם אילו של רבא ורב נחמן. ורמי דרבא דרבא קשה על דברי רבא מדבריו במקום אחר, ורמי דרב נחמן דרב נחמן וקשה על דברי רב נחמן מדבריו במקום אחר. דהו דאמר לי לחברי, מעשה שהיה באדם שאמר לחברו, כל נכסי דווי בר סיסין מזבין עלך, כל אותם קרקעות שקניתי מאדם ושמו בר סיסין מחורים לך. הווי יאי ערה דאה ומקרה דווי בר סיסין, הייתה קרקע אחת שכן קרויה הייתה דווי בר סיסין, אלא שאמר לה מוכר ללוקח, השדה זו דלב דווי בר סיסיני, לא כנטיה מבר סיסין, והיא קרויי ודמיקריה דווי בר סיסין, אלא היא רק נקראת בשם דווי בר סיסין, אבל היא אינה בכלל השדות המחורים לך. ולא ידוע אם קנה אותה מבר סיסין ולכן נקראת כך, ואם כך קנויה היא לקונה בכלל כל קרקעותיו, או שמה הקרקע הזו נמצאת היא ברשותו כירושה מאבותיו, ורק שקרויה היא בשם הזה של בר סיסין. וגם אי אפשר לומר דמים מודיעים, ולפי המחיר ששילם, נראה האם נכללת בכך שדה נוספת או לא. אי אפשר לומר זאת שכן אין הונאה לקרקעות, ועשוי אדם למכור קרקע ביותר מדמיה. ולפיכך אין אפשרות להביא ראיה מסכום המאות ששילם. כך מסביר המאירי. עתו לקמי דרב נחמן, באו המוכר והקונה להידיין לפני רב נחמן, וקמה ביד הדלוקח. העמידה רב נחמן את הקרקע ביד הלוקח. אמר לרבה לרב נחמן, דין האחי. וכיחך הוא הדין, הרי כלל בידינו המוציא מחברו, עליו הראיה. ולוקח זה שמספק רוצה להוציא את הקרקע מידי המוכר המוחזק בה, עליו להוכיח בראיות שאכן קרקע זו נמכרה לו, וכיוון שאין לו ראיה, יפסיד. ומסיים את הגמרא את הקושייה, קשיא דרבא דרבא, קשיא דרב נחמן דרב נחמן, קשה מדברי רבא על דבריו, וכן קשה מדברי רב נחמן על דבריו, שהרי, בסוגייתנו בנידון של שכונה גווי, סובר רבא להעמיד את הבית ביד הלוקח, ואילו לעניין נכסי דבר סיסין, סובר רבא שיש להעמיד את השדה ביד המוכר, כמו כן קשה על רב נחמן, שבשכונה גווי פוסק להעמיד את הבית ביד המוכר, ואילו בנכסי דבר סיסין, מעמיד רב נחמן את הקרקע ביד הלוקח. והדימיון שבין הנידון בשכונה גווי לדווי בר סיסין, בפשוטו, שבסתם נראה שהקרקע בחזקת המחזיק, והמערר הוא שבא להוציא ממנו. ובזה חלקו רבא ורב נחמן. לרב נחמן מועילה טענת המערר שטוען בוודאות שהיה בשכונה גווי, שהוא היה שכן שלו, להפקיע את מה שנראה בסתם, ולרבא כיוון שבסתם נראה המחזיק, כי הם מוחזק, אין בכוח טענת המערר להפקיע זאת. אותו דבר לעניין בר סיסין, שבסתמו של דבר נראה שהקרקע קרויה בר סיסין אכן באה ממנו. והמוכר מערר להוציא מהפשטות הזו. ואת זה מקשה כאן הגמרא, סתירה בדברי רב נחמן וסתירה בדברי רבא. אילו הרן מבאר את הדברים פה בגמרא אחרת. הגמרא הבינה בקושייה שמחלוקת רבא ורב נחמן היא בשאלה אם הולכים אחרי הרוב כדי להוציא קרקע מיד המוחזק בה. סבר רבא, לעניין שכונה גווי, שכיוון שעל פי רוב אין הבעלים מתרחק כל כך עד כדי שלא ישמע את החזקה, לכן מעמידים את הקרקע ביד המחזיק עד שיוכיח המערר שאכן הרחיק עד כדי כך. ולמרות שאין הולכים בממון אחר הרוב, זהו רק כאשר דנים על הוצאת ממון מידי המוחזק, אבל כאן מדובר על העמדת ממון בידי המחזיק בו. ולמרות שקרקע בחזקת בעליה עומדת, כלומר הבעלים הקודמים, מכל מקום נחשב הדבר הזה, להעמיד ממון, כיוון שסוף סוף נמצאת הקרקע בידי המחזיק. ולעניין העמדת ממון בידי המחזיק בו הולכים בממון אחר הרוב, ואילו רב נחמן סבר, מאחר וקרקע בחזקת הבעלים הקודמים עומדת, הרי נחשב הדבר הזה כהוצאת ממון ואין הולכים בו אחר הרוב. ובכך דומה הסוגיה הזו לסוגיה של בר סיסין, שגם שם דנים ברגילות הרוב, שרוב הקרקעות הנקראות בר סיסין נקראות על שם המוכר הראשון. ואפילו שכך העמיד רבה את הקרקע ביד המוכר, ולכן הקשתה הגמרה, למרות שקרקע זו עומדת כעת ביד הלוקח, מכל מקום סבר רבה, שגם באופן זה לא הולכים בממון אחר הרוב. וקושייה גם מדברי רב נחמן שהעמיד ביד הלוקח, משמע שהולכים בממון אחר הרוב, נמצא כי סותרות השיטות זו את זו. מתרצת הגמרא, דרבה דרבה לא קשה, אין להקשות סתירה בדברי רבה, משום שסובר רבה, שבכל ספק ממון יש להעמיד את הממון בידי מי שמוחזק בו. ולכן אתם שם לגבי מי שקנה את נכסי דווי ורסיסין, מוכר קאי בנכסי, המוכר הוא זה שמוחזק בנכסים, שעכשיו נמצאת הקרקע ברשותו, ורק הנידון האם מחר אותה ללוקח, וכל זמן שאין הלוקח מביא ראייה, מעמידים את הקרקע בחזקתה ביד המוכר. אבל אחר כאן בנידון לגבי שכונה גבאי, לוקח קאי בנכסי, הלוקח, כלומר המחזיק הוא זה שכבר מוחזק בקרקע 3 שנים. ורק המוכר מבקש עכשיו להטיל ספק בחזקתו. וכיוון שכך מעמידים את הקרקע היכן שהיא, דהיינו ביד הלוקח, עד שיברר המערר שהדין עמו. ודרב נחמן, הדרב נחמן נמי לא קשיה, הסתירה שבדברי רב נחמן גם כן לא קשה, כי הטעם שלגבי נכסי דבר סיסין העמיד רב נחמן את הקרקע ביד הלוקח, זה בגלל, כיוון דאמר לידבי בר סיסין, ומקריה דבי בר סיסין, מאחר שאמר המוכר, נכסי שקניתי מבר סיסין מחורים לך, ואף קרקע זו אכן נקראת בפי כל דבי בר סיסין, הרי שנראים הדברים שלפיכך נקראת כן, שאכן ממנו קנה, אלא שהמוכר טוען שלא קנה מבר סיסין, לכן, עלי דידי רמיה לגלוי ידלה דבר סיסיני, עליו מוטל להוכיח שאין קרקע זו קנויה, מבר סיסין. וכל עוד שלא הוכיח זאת בעידים, לא מעמידים את הקרקע בידו, אלא בידי הלוקח. ואילו הביא עידים שאכן הייתה הקרקע שלו מירושת אבותה ולא לקחה מבר סיסין, אכן יעמידו את הקרקע ברשותו ולא בידי הלוקח. שרי ודאי כאשר אמר ללוקח שמוכר את נכסי בר סיסין לו, התכוון למכול רק את הנכסים שקנה מבר סיסין ולא נכסים שלא קנה ממנו, למרות שהם נקראים כך. אבל אחר כאן בנידון של שכונה גבאי שרוצה הלוקח להעמיד את הבית ברשותו מכוח עסקתו, לא יהה אלא דנקית שטרה. אף אם נדון את החזקה כבמקום שטר הראייה וכמי שמחזיק בידו שטר ממש, אבל כאשר בא המוכר ומערר על החזקה, הרי גם לגבי אדם הקונה שדה ומוכיח הוא את זכותו על ידי שטר, כאשר מערר המוכר על השטר מלא אמרינה לקיים שטרך וקום בנכסי, האם לא אומרים לו קיים את שטרך ותעמוד בידך הנכס הנקנה? גם כאן אומרים לו, תוכיח את חזקתך שהייתה חזקה ראויה, ואז תזכה בבית. על הדמיון הזה, בין שטר לחזקה, מקשר רבינו יונה. הרי המחזיק נחשב מוחזק על השדה, כיוון שאכל 3 שנות חזקה. והרי בחזקתו כאמור, ועל המוציא להביא ראיה, ואילו מי שבא בכוח השטר שלא נתקיים חותמה ולא ישב 3 שנים, אין השדה בחזקתו, אלא מבקש הוא להוציאה מיד בעליה, ובוודאי שיש לו לקיים את שטרו. תרץ רבינו יונה שאף המחזיק שטר שקשר מן התורה, הרי מדין תורה עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. אם כן מי שירד והחזיק בשדה מכוח השטר הזה, שקשר מן התורה, הרי שכוחו בקרקע גדול ממי שירד רק בכוח חזקה ובלא שטר ובלא עדים שיעידו שהיה מערער עמו באותה מדינה ושמע על החזקה. ולמרות ששטר חתום קשר מן התורה, מכל מקום חששו חכמים לזיוף, וכל עוד לא קיים את השטר, לא מחשיבים אותו כמוחזק בקרקע מכוח השטר, אלא מוציאים אותו מן הקרקע עד שיקיים את שטרו ואז יזכה בקרקע. כל שכן שיהיה הדין כך לגבי חזקה. אומרים לו ברור את אכילתך ותוכיח שאכן התקיימה החזקה כדינה, ורק אז תזכה בקרקע. באופן נוסף מברר רבינו יונה, שהרי אף מי שיש בידו שטר ושמר עליו 3 שנים כראוי, גם הוא נדרש לקיים את השטר, אפילו ששמר כראוי ולא פשע בשמירתו. אם כן גם כאן, אפילו שיחזיק בשדה כדין במשך 3 שנות חזקה, צריך להביא ראיה שאכן הייתה חזקה זו כדין, ורק לאחר מכן יזכה בקרקע. וראייתו היא בכך שמעידים מעידים שהיה מערר עמו באותה המדינה, ובכל אופן, לא מחה בו. נציין שבשני המקרים הללו הן שכונה גבאי והן נכסי דווי ורסיסין הלכה כרב נחמן, לפי שהלכה כמותו בדיני ממונות. הביאה הגמרא מעשה נוסף במי שירער על חזקה. ההוא דאמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, מה הבית באי ביתה? מה אינך עושה בבית הזה שהכל יודעים ששלי הוא? אמר לה המחזיק, מנח זווינתי, ממך קניתי את הבית, ואכלתי 2 חזקה וכבר השתמשתי בו 3 שנים של חזקה. אמר לה המערר למחזיק, בשוקי בריי הווי, בשווקים חיצוניים הייתי, כלומר, כל 3 שנים שהיתי בארץ מרחקים במקום שהשיירות אינן מצויות מכאן לשם, ומתוך כך לא נודע לי שהחזקת בביתי ולכן לא מחיתי, וכיוון שלא ידעתי מהחזקה, אין חזקתך חזקה. ומדובר שהיה במדינה אחרת או גם באותה מדינה בזמן שאין השיירות מצויות, גם באותה מדינה, כגון בשעת מלחמה, כמבואר במשנה לקמן בדף למתחת עמוד א'. אבל אם היה במקום שהשיירות מצויות, הוא לא יכל לטעון שלא ידע שיחזיק זה בביתו. כמו שנפסקה הלכה לקמן בדף למתחת עמוד ב' שמחאה שלא בפניו, אבי מחאה, זאת משום שחברך, חברה איטלי, כלומר, המחאה תעבור מאדם אחד לשני עד שתגיע למחזיק. וכשם שאמרו לגבי מחאה, הוא עדין לגבי חזקה. חזקה שלא בפניו, אבי חזקה. זאת משום שאחד יעביר לשני שיחזיק זה בקרקע, ובוודאי נודע לו שמישהו אחר מחזיק בקרקעו. אומרת הגמרא, אמר לי, המחזיק למערר, והאית לי סעד את כל שטה ואת תתלתין יומי. הרי יש לי עדים שבכל שנה הייתי מגיע לכאן ל-30 יום, ובאותו זמן היית אמור לדעת שהחזקתי בבית ולמחות בי. אמר לי, משיב לו המערר, תלתין יומי בשוקאי יעבת הרידנה. באותם 30 יום הייתי תרות בעסקי השוק לצורכי מסחר, וגם בהם לא נודע לי שהחזקת בבית ולכן לא מחיתי. וכגון שהיה לו בית אחר באותה העיר ושם הוא היה מתחסן באותם ימים. אומרת הגמרא, אמר רבה, אכן אבי דיניש דקול תלתין יומי תרית בשוקה. עשוי אדם להיות תרות במסחרו במשך 30 יום, ולא לדעת שהחזיק זה בביתו, ולכן אין החזקה שהחזיק חשובה חזקה. לכמן תביא הגמרא מקרים שבהם עירר אדם על עיקר המחירה שקנה המחזיק מהמוכר, וטען שהוא בעל הקרקע ולא אותו אדם שמכר את הקרקע למחזיק. אומרת הגמרא, הוא דאמר ללחברי, מעשה באדם שאמר לחברו, מה בית באי ערה? מה אינך עושה בקרקע הזו ששלי היא? אמר לה המחזיק, מפלני הזבינתה, דאמר לי, דזבנה מנח, קניתי את הקרקע מפלוני, ואותו פלוני אמר לי שקנה אותה ממך, ומשמע שגם שטר המחירה היה בידו, שהרי לא מבואר בגמרא שטען המחזיק שאכל בקרקע שנות חזקה, ומשמע שלא הוצרח לכך לפי שלא היה בידו השטר. אמר לי, המערר למחזיק, את לב כמודית, וכי אתה אינך מודה, דאה ירה דידי אי, ואת לא זבינת מנאי שקרקע זו שלי היא, ואילו אתה לא קנית אותה ממני? אם כן זיל, לב בעל דברים דידיית, לך מן הקרקע לפי שאינך בעל דיני מבכלל. אמר רבה, אכן דינקה, אמר לי, צודקים הם דברי המערר, ומוציא את הקרקע מיד המחזיק. הרשב"א מוכיח מהלשון הזו של המערר לא היה העדים שהייתה הקרקע שלו, אלא שמסתמך על הודעת המחזיק. ומכל מקום, מאחר שהודעה בכך מוציאים את הקרקע מידו של המחזיק, שכיוון שהוברר שקרקע זו לא הייתה של המוכר, ואין ידוע לנו שאותו מוכר קנה הקרקע מיד המערר, הרי דינו כמו שקנה אדם שדה והכיר בה שאינה של המוכר, כגון שנמצא שאותו מוכר גזל את הקרקע, שחייב להחזיר את הקרקע למערר, אף שהחזיק בשלוש שנים. שחזקה שאין עם הטענה היא, שהרי מודה שלא קנה את הקרקע כדין, גם כאן. אין הוכחה שאותו מוכר קנה את הקרקע מהמערר כדין. אומר המערר, גם אם היית טוען שקנית אותו ממני, אינך נאמן, שהרי אין לך שטר שקנית ממני ולא חזקה. ומשמע, שאם אכן המחזיק החזיק בקרקע שלוש שנים, הוא כן היה נאמן במיגו, שהיה יכול לטעון שקנה אותה ממנו. אבל לאיל ולכמן מבאר הרשב"ם, שאף אם יחזיק זה בקרקע שלוש שנים, הוא לא יהיה נאמן לפי שחזקה שאין עם הטענה היא, שהרי מודה שלא קנה ממנו, ואף אינו נאמן במיגו, כמו שיבואר לכמן. שואל הרשב"ם, מדוע אינה לוקח נאמן במיגו שהיה יכול לטעון ממך כנטיה ואכלתיה שני חזקה? הוא מתרץ שאף אם אכן נאמין לו במה שאמר שקנה מן הלוקח, אין בזה בכדי להוציאה מיד המערר, שהרי עדיין אין ידוע לנו שקנה מוכר זה מן המערר. ואף הלוקח אינו טוען כן בוודאי, אלא שאומר שכך אמר לו המוכר, ולכן, כיוון שהודע שהקרקע הייתה של המערר והודעת בלדין כמעידים דמי, ואין ידוע לנו שזה המוכר קנה את הקרקע ממנו, לכן מוצאים את הקרקע מידו ותחזור אל המערר. ואכן, אם היה טוען הלוקח שהוא ראה שאותו המערר מכר את הקרקע למוכר, היה נאמן על כך במיגו שהיה יכול לטעון, ממך כנטיה. אילו רבינו יונה והרן כותבים שכאן מדובר באופן שידע המחזיק בידיעה ברורה מעצמו שהקרקע אינה של המוכר אלא של המערר. שאם כל ידיעתו נובעת ממה שאמר לו המוכר שהייתה הקרקע של פלוני, זה לא נחשב להודעת בלדין. וכשם שאם הייתה הקרקע אצל המוכר והיה המערר תובע, היה נאמן לטעון שכנעה ממנו במיגו שהיה יכול לטעון שלא הייתה שלו מעולם, גם עכשיו כשנמצאת הקרקע בידי הלוקח יש לטעון כך. אבל כיוון שידע כן מעצמו והודע לו על כך, שוב אינו נאמן מכוח טענת המוכר. ומוסיף הרשב"ם שאם היו עדים למחזיק שהמוכר החזיק ביום אחד, היה זוכה בקרקע אם החזיק בה לוקח שלוש שנים. כמו שמבואר לכמן בדף ממלף עמוד ב'. אבל כאן מדובר שאין לו עדים על כך או שלא החזיק בקרקע שלוש שנים. ואילו תוספות, בדף למד עמוד א', דיבור המתחיל לב כותבים, שאף אם לא החזיק הלוקח שלוש שנים בקרקע, אם היה טוען שכנעה המוכר בפניו או שהביא עדים שדר ביום אחד, אין מוצאים את הקרקע מידו. מאחר שאין לה מערר עדים שהייתה הקרקע שלו, אלא על פי הודעתו. ממילא הוא נאמן במיגו שהיה יכול לטעון, לא הייתה הקרקע שלך מעולם. ואחרי שהוציא המערר את הקרקע מהלוקח, יחזור הלוקח אצל המוכר, ויגבה את מעותיו. כך אומר הרשב"ם, אבל רבינו יונה אומר, שיכול המוכר לטעון, אם הקרקע הייתה בידי, לא היו מוצאים אותה ממני. שהרי אני יכול לטעון ש... קניתי זאת במיגו. וכיוון שלא הוציאו את הקרקע מהלוקח אל המחמת הודעתו של הלוקח שהקרקע הייתה של המערר, אז הוא הלוקח הפסיד בעצמו בהודעה הזו ואין המוכר חייב להשיב לו את דמיו. שואל הריטב"א לדעת רבינו יונה וכי מה יכל הלוקח לעשות? הרי כפי מה שידע, כך היא האמת שהקרקע הייתה של המערר ולכן לא דע לו מדוע שיפסיד על ידי כך את מעותיו ששילם למוכר. תרץ הריטב"א, הוא מתרץ שאכן כיוון שמחמת הודעתו יפסיד המוכר והוא לא היה טוב או בכך, לא היה לו להודות אלא לומר שכן היה מאותו פלוני בלבד ואין לו למחזיק להיכנס בדין ודברים שבין המוכר למערר, וכיוון שכן נכנס והודעה שלו לצורך, הפסיד לעצמו. וכך אכן כותב הטור בחושן משפט סימן קוף ממבב, המוכר אומר לו, כיוון שהיה לך טענה לפתור עצמך וברוב דבריך, זאת אומרת מפני שהרבית בדיבורך, נתחייבת לו, אין לי להפסיד בזה. ולכן המוכר לא צריך להשיב את הכספים לקונה. מעשה נוסף מביאה הגמרא, הודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו מה בית בעיירה, מה אינך עושה בקרקע זו. ומדובר שהיו למערר עדים שהייתה הקרקע של אבותה ולכן נאמן לטון שזה גזל את הקרקע ממנו. כל עוד שאין עדים למחזיק שיחזיק בה המוכר יום אחד. אמר להשיב המחזיק למערר מפלניה זוינה ואכלתי שני חזקה. קניתיה מפלוני וכבר אכלתי בה שנות חזקה. ולא היה לו עדים שהמוכר החזיק ביום אחד, כי אם היה לו עדים על כך, לא היה יכול המערר לטון שפלוני גזלן. וכמו שמבואר לכמן בדף ממה א' עמוד ב', שבאופן זה טוענים בית דין ללוקח, מה שהיה המוכר יכול לטון שכנעה ממנו ולא גזלה. אמר לי, אמר המערר, פלניה גזלנה הוא פלוני גזלנו שגזל ממנה את השדה. אמר לי המחזיק, והיית לי סעדי דעתי אם לך יבח, ואמרת לי זיל זבין, הרי יש לי עדים שהתייעצתי איתך לפני רכישת השדה ויעצת לי לקנותה, איך אתה טוען עכשיו ששדה זו נגזלה ממך? אמר להם, השיב המערר למחזיק, אכן הקרקע נגזלה ממני. הטעם שיעצתי לך לקנותה, משום שהשני נוח לי הראשון קשה הימנו. אתה השני שמחזיק בשדה הזו, נוח לי יותר שאוכל להוציאה ממך בדין, ואילו הראשון שמחרה לך, לא היה נוח לי לריב עמו, כי הוא היה אדם קשה. ואין במה שיעצתי לך לקנותה, הודעה שאכן הקרקע, אינה שלי. אומר אסמה, מכל מקום נראה שלא כהוגן עשה, לפי שנתן לקונה עיצה שאינה הוגנת ומכשילו, ומציל את ממונו בממון חברו. ועל כגון זה דרשו חזל את הפסוק, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, וכן ארור משגה עיוור בדרך. אמר רבה, אכן דין הקה אמר לי, דין אמת אמר המערר בטענתו ומוציא את הקרקע מיד המוחזק. שואלת הגמרא כמן, כדעת איזה טענה פסק כך רבה? האם כדעת אדמון? דתנן, שנינו במשלם במסכת כתובות דף קופתת עמוד א', העורר על השדה. אדם היה מערער על שדה וטוען ששלו היא, וחתום עליה בעד, ואותו מערער היה חתום על שטר מחירה של אותה השדה, כגון שראובן ערער על השדה שהייתה ביד שמעון ששלו היא, ושמעון מכר את השדה הזו ללוי, ומצאו שבשטר המחר בין שמעון ללוי היה חתום ראובן בעד. אדמון אומר, אף שנראה מחתימתו שהודה שאינה שלו, מכל מקום לא איבד את זכותו, כי הוא יכול לטעון ולומר, לכך חתמתי על השטר, לפי שהשני, לוי, שכנעה משימון, נוח לי להוציא ממנו את השדה בדין. אילו הראשון, שימון, שמחרה, קשה ממנו לדון עמו בדין. ולכן הסכמתי למחירה כדי שתעבור השדה לרשות לוי, ואז אתבע אותו. החכמים אומרים, מאחר והיה חתום על השטר, הרי זה כהודעה שאין השדה שלו ואיבד את זכותו. מבואר, שלדעת חכמים הוא לא יכול לטעון השני נוח לי, והלכה הרי כחכמים. מדוע פסק רבא כאדמון? מתרצת הגמרא אפילו תימא רבנן. גם אם תעמיד את דעת רבא כרבנן, יש לחלק ביניהם, שכן אתם שם לגבי המערר, שנמצא חתום על מכירת השדה, לכך סוברים חכמים שאיבד את זכותו משום דעבד למעשה. הוא עשה מעשה וחתם, והמעשה נחשב כהודעה גמורה. אבל אחר כאן, שיעץ המערר לקנותה, אינו אלא דיבור באלמה, ואין בכך הודעה גמורה. משום שדיבור העביד איניש דמיקרה ואמר, ייתכן שידבר אדם במקרה דברים היכולים לשמש כראיה נגדו. ולכן גם לדעת רבנן יכול לטעון שלכך אמר כן, משום שהיה עדיף לו שיקנה השני, ואז הוא יוציא ממנו את הקרקע בדין. מעשה נוסף, אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו מה בית בעיירה, מה אינך עושה בקרקע זו, וגם במקרה הזה היה למערר עדים שקרקע זו ירושה היא לא מאבותיו. אמר לה המחזיק מפלניה זווינת, ואכלת שני חזקה, קנית את הקרקע מפלוני, וכבר אכלתי בקרקע שנות חזקה. אמר לי המערר, פלניה גזלנה הוא פלוני הוא זה שקנית ממנו, גזל את הקרקע ממני. אמר לי המחזיק למערר, והיית לי סעדי דעתית באורתה, יש לי עדים שבאת אליי בלילה קודם לקניית הקרקע על ידי, ואמרת לי, זבנני עלי, אמרת לי שקנית הקרקע עבורך, ואם אכן הייתה הקרקע שלך, היית צריך לטבוע את המוכר ולהוציא ממנו את הקרקע בחינם ולא לאבד את מעותיך. אילו הרשש מבאר שהמערר טען שקנה הקרקע מאותו המוכר קודם שמחרה למחזיק, ואמר לו המחזיק שיש לו עדים שבא אצלו לערב, אחר שקנה המחזיק מהמוכר ורצה לקנות ממנו את הקרקע. טוען המחזיק למערר, אילו כטענתך שכבר קנה את הקרקע, לא היה קונה ממנו שוב ומאבד את מעותיו. אמר לי המערר למחזיק, לכך רציתי לקנות את הקרקע ולא לטבוע אותו לדין? משום דאמינא איזבון דינאי, אמרתי בלבי עדיף שאקנה בדמים מועטים את הראוי להגיע לי בדין, ולא לטרוח ולבוא בדין עם הגזלן. אמר רבא, אכן אביד איניש דזווין דיני. עשוי אדם לקנות את המגיע לו בדין, וכגון אדם תם שאינו רוצה לבוא לקטטה, ולמחלוקת. רבינו חננאל מבאר, ידע המערר שלא יוכל להוציא את הקרקע מיד הגזלן אלא במריבות ודינים, ולכן העדיף לקנות את המריבות והדינים הללו במעות. ועוד מעשה מביאה הגמרה, אודה אמר ללחברי, מעשה באדם שאמר לחברו, מה בית בעיה יערה, מה אינך עושה בקרקע הזו? ובמקרה הזה לא היה למערר עדים שהייתה הקרקע של אבותיו, כפי שמבואר לכמן בגמרה שראייתו של המערר עם אחמת השטר שבידו המורה שכנעה קודם, אמר להישיב המחזיק, מפלני זבינה ואכלתי שני חזקה, מפלוני קניתי את הקרקע, וכבר אכלתי בשנות חזקה ולכן לא נזרתי לשמור עוד את שטר המחירה. אמר להישיב לו המערר, ונקיתנה שטרה דזבנה למיני ארבי שני, והרי יש לי שטר שכתוב בו שאני קניתי את הקרקע מאותו פלוני לפני ארבע שנים, ונמצא שכבר שנה לפני שקנית את הקרקע ממנו הקרקע הייתה שלי, וגם שהחזקת בה שלוש שנים, זו חזקה שאין עם הטענה, לפי שמחירתו לא הייתה מחירה. אמר לה המחזיק למערר, מסברת שני חזקה תלת שני כאמינה, האם סבור אינך שכשאמרתי שאכלתי בקרקע שנות חזקה כוונתי הייתה לשלוש שנים בלבד? שני חזקה טובה כאמינה, כוונתי הייתה שכבר שנים רבות החזקתי בה, ואף יש לי עדים על כך, ואכן קניתי את הקרקע מפלוני לפני הזמן הכתוב בשטר שלך, ועד הרבה באותו פלוני מחר לך את הקרקע שלו כדין, כי באותו זמן שמחרה לך הייתה הקרקע כבר שלי, מה שלא אמרתי בתחילה שהחזקתי בה הרבה שנים, לפי שלא הייתי יודע שיש בידך שטר בין ארבע שנים. אמר רבה, אכן אבי דה אינשי דקרו לשני טובה שני חזקה, עשוי אדם לקרוא גם לשנים רבות שנות חזקה, ולכן יכול לבאר שזו הייתה כוונתו, ואין הדבר נחשב שסותר את דבריו הראשונים. והגמרה מגבילה את הדין הזה, ואני מי לדינו של רבא נאמר רק באופן דאכלה שבע, שהחזיק זה בקרקע כבר שבע שנים, דקדים חזקה לאי שטר הדהך, שבכך נמצא שכבר החזיק זה שלוש שנים קודם שכתב המוכר את השטר למערר. אבל שיט, אבל אם החזיק בקרקע שש שנים בלבד, נמצא שבתוך השלוש שנים הראשונות שהחזיק זה בקרקע, מחרו הבעלים את הקרקע לאדם אחר. אין לך מחאה גדולה מזו, שבכך הראו הבעלים שאינם מחזיקים הקרקע בחזקת שמחורה לאותו אדם, אלא עדיין שלהם היא. והיה לו להיזהר בשטרו כדין כל חזקה שתוך שלוש שנים מחו הבעלים, וכיוון שאין לו שטר, אינו נאמן על המחירה, ותחזור הקרקע למערר. ולכמן בדף למתת עמוד א' נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. לדעת ריש לקיש צריך המערר למחות בסוף כל שלוש ושלוש שנים, ולדעת רבי יוחנן, כיוון שמחה פעם אחת, די בכך, ואף אם החזיק עוד שלוש שנים אינה חזקה. להלכה נפסק בגמרא שם שצריך למחות בסוף כל שלוש ושלוש שנים. שואל הרשב"א, מדוע כאן, אם החזיק רק שש שנים לא תחול החזקה? הרי אחרי שעברו שלוש שנים מעת שכתב המוכר שטר לאדם אחר, היה לו למחות במחזיק, וכיוון שלא מחת, הועיל חזקתו. הוא מתרץ הרשב"א שיש לחלק בין סתם מחאה שצריכה להיות בכל שלוש שנים, לפי שכאשר עברו שלוש שנים ולא מחה, הרי זה כהודעה, לבין המחאה כאן שנעשית באופן שמחר הקרקע לאדם אחר, שבכך אינו יכול יותר להודות, שכיוון שמחרה לאדם אחר הרי היא שלו, ואין אדם יכול להודות על קרקע שאינה שלו. ואף שגם הלוקח דיינו המערר לא מחה, ומדוע לא נפרש את שתיקתו כהודעה שאכן אין הקרקע שלו? מבאר המערשה שכיוון שיודע המחזיק שהקרקע אינה קנויה לאותו מערר, עיקר המחאה צריכה לבוא מהמוכר, היה לו להיזהר בשטרו ולא לסמוך על שתיקת המערר, והתלה את שתיקתו בסיבות אחרות שהיה תרוד וכדומה. הרשב"ם כותב שיש מפרשים שאין צורך להביא עדים על כל השבע שנים, אלא די בעידות של השלוש שנים האחרונות, ואנחנו מאמינים לו למחזיק בטענתו שאכן החזיק שבע שנים בקרקע הזו. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה, שאם אין לו עדים אלא לשנים האחרונות, הרי המערר טוען שיש לו שטר המוקדם לשנים הללו, והרי כל כוחה של החזקה היא במקום שטר, שלכך לא נזר בשטרו לפי שכבר החזיק בשלוש שנים. והרי אף אם היה לו שטר על המחר, כיוון שאין כתוב בה אלא שלוש שנים האחרונות, נמצא שהשטר שהביא המערר מלפני ארבע שנים קודם לאותו שטר. אז כיצד ייתכן שחזקה תהיה כוחה גדול יותר מהשטר? בהכרח שאותו המחזיק הביא עדים שכבר החזיק בשבע שנים. מה שרבה הוא צריך לומר שעשוי אדם לקרוא שני חזקה גם על שנים רבות, שאם לא כן, אף שהביא עדים לא היה נאמן, לפי שכבר הודע קודם שלא יחזיק באלה שלוש שנים, והודעת בלדין כמאה עדים היא ושוב אינו יכול לסתור את טענתו הראשונה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עם סיום דף למד ממסכת בבא בתרא אנו מגישים לפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע במעשה שהמערר טען שגר בחדרים הפנימיים פסק רבה של המערר להביא ראיה, ובמעשה של ברסיסין פסק של הקונה להביא ראיה? שאלה שנייה, מדוע אין סתירה בפסקו של רב נחמן במעשים הנ"ל? שאלה שלישית, מה ביאור הטענה של המערר שבמשך ה-30 יום ששעה כאן היה טרוד בעסקיו? שאלה רביעית, מדוע כאשר אומר המחזיק קניתיה מפלוני שאמר לי שכנאה ממך, אינו נאמן במיגו שהיה טוען קניתיה ממך? שאלה חמישית, מה ההבדל בין פסקו של רבה לגבי מערר שיעץ למחזיק לקנות את הקרקע לבין המעשה שנחלקו בו אדמון וחכמים? והשאלה האחרונה על דף למד, כמה שנים צריך לטעון המחזיק שקנה מהמוכר עוד לפני שכנאה מערר? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד ממסכת בבא בתרא, שזה עתה בסייעת הדשמיה סיימנו את לימוד הדף. וכעת כמובטח, ביום היורצייט של סבינו רבי חיים חייקל זאב בן רבי ראובן זכר צדיק לברכה, היום הזה יישא דברים לזכרו ולעילוי נשמתו, כפי שלמדנו את הדף לעילוי נשמתו התאורה, אחי וראשי שיבדל לחיים טובים וארוכים רבי גרשון מילצקי שליטה. נחזור ונציין את אשר אמרנו בתחילת השיעור. הדברים שהוא יישא הם אילו דברים שנשא במסגרת פנינתו ששודרה כאן במשך שנים במסגרת הדף היומי ברדיו קול חי, פנינה שנקראת את החי אנוכי מבקש. אנו מגישים בפניכם את הפנינה הזו, לא נגענו, ותבינו מתוך הדברים שהפנינה הוגשה למחרת היום בו הובלנו לחופה את ביתנו וחתנינו שיחיו לאורך ימים טובים וארוכים. פעם בשבוע אנחנו זוכים ליהנות ולהתענג מפרי עמלו של רבי גרשון מילצקי שליטה, רבה הראשי של הקהילה היהודית בקוסטריקה, המגיש לנו את דבריו בשפה ברורה ובנעימה. הפנינה היום, פנינת את החי אנוכי מבקש, היא פנינה פי-היי, הפינה ה-85 במספר, והיא מוגשת למחרת החתונה. מוריי ורבותיי, את החי אנוכי מבקש 85 למחרת החתונה היא בגמטריה 2180. כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם 2180. זה הסימן טוב שמקדם בברכה את הפנינה המופלאה.
אס אחי אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים?
בוקר טוב על כולכם. מהו הסיכוי שתאריך כף ה' בשבט יחול ביום שלישי בשבוע, וביום בו לומדים בדף היומי את דף קוף כף ה' דווקא? תודו שמבחינה סטטיסטית זה כמעט ולא קורה. כמעט אמרתי, אבל כן, זה קורה היום. היום הוא יום היורצייט של אבינו זקנינו, הרב חיים חייקל זאב מילצקי, זצ"ל. ובחלקי הצנוע, ביום בשבוע בו משודרת פינתי הצנועה, נקראת לי הזכות הלגמרי לא צנועה, להעלות את זכרו בתאריך ויום מיוחדים אלה. קטונתי, אלא שמשפחה לא בוחרים, לתוכה נולדים, ואני הוא אחד מהזוכים הגדולים להיות נכדו של מי שהיה מיקירי ירושלים, ומניקיי הדעת שבא לפני שני דורות, וללא ספק בן יקיר מאוד של בורא העולם, שבדרכו המאוד מיוחדת ובעיקר הנסתרת בחר להראות לו לבנו את חיבתו הגדולה בצורה שמורה אך ורק למי שהנסתרות שלו. שאם לא כן, וגם בצירוף של אמונה מלאה שהצורתמים פעולו אל אמונה ואין עוול, יקשה מאוד להבין איך זה שדווקא מי שנמנה על העידית ועל המתוקנים שבחבורה, נידון לחיי איסורים, עוזב את העולם בגיל שרבים מתחילים בו פרק שני בחייהם, ועם זאת, עובד את בוראו בלימוד ובמעשה, בשלימות ובדבקות ובעיקר בשמחה, כמי שטובל באושרו של מונבז המלך ונהנה מבריאות טובה. אני, שמתוקף תפקידי מזה שנים מורגל ולעיתים קרובות יותר מדי לטעמי, ושלא בטובתי על פי בקשת ולעיתים דרישת בני משפחות נפטרים, בניסוח טקסטים מפליגים ומלאי תשבחות וגם העתקות פסוקים שנכתבו על ידי נעים זמירות ישראל ובנו החכם מכל אדם, ספר משלי, אשר מכוונים בעצם במקור לתאר ולהגדיר את כל הטוב והמיוחד שבעולמו של הקדוש ברוך הוא, אשר נרכש בעמל רב על ידי בני אדם יחידי סגולה. את התיאורים והמובאות הללו, אותם כתבתי וגם העתקתי, דוחס בוני המצבות על פני משטח השיש האיטלקי הממורק, על מנת שבעת פקידת הקבר ידע כל אחד מי ומה היה המנוח או המנוחה. לעתים גם שולי שוליה של המצבה מגויסים כדי להכיל את שנכתב על מי שתמון תחתיה. כמאמר האמרה המפורסמת, אל פפל אגואנטה טודו, הנייר סובל הכל, ובמקרה זה השיש. אל מול כל אלה אני עומד נפעם, נרעש וגם נפחד, אל מול מצבתו של רב חייקל זצל, שבמו ידיו כתב את הנוסח שיחרט עליה, וכפי שהוא כותב בצוואתו המופלאה, שעליה עוד העמוד בעזרת השם בהמשך. לא אמחול למי שיוסיף מילה אחת על נוסח זה, כך כתב. וכל נכתב על המצבה המצויה בער המנוחות בירושלים, ואיני מסתמך על זיכרוני, תמונת המצבה המצויה בידי ברגע זה ממש. וכתב, פה נתמן חיים חייקל זאב מילצקי ברב ראובן ז"ל, שסבל רוב ימיו איסורים, ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שיכול היה להגיע. זהו, אף לא עוד אחת נוספת. הגיעו בנפשכם. מה לא עושה אדם כדי להנציח את פועלו, שיזכר לשבח גם לאחר לכתו? והוא, רב חייקל, לא לוקח שום סיכון. את המעטפה עם צוואתו השאיר על השולחן בטרם צאתו, באותו יום שישי לבית החולים שערי צדק, ההוא הישן ברחוב יפו בירושלים, אל האחרון מסדרת הניתוחים והקטיעות שעבר בחייו הקצרים, אך המלאים כרימון. ניתוח שממנו יצאה נשמתו התאורה מהגוף המתייסר, הישר אל העולם העליון בליל שבת קודש, בשעת חצות בדיוק. המטפה נמצאה רק לאחר הלוויה, ודווקא בגלל שהייתה כל כך גלויה, והיה זה המקום האחרון בו חיפשו וחיפשו על השולחן, איכן שהייתה מונחת שנים הגמרה הפתוחה ודפיה מצעיבים מרוב שימוש, בכל אחת ממסכתות השס. עקב מציאתה המאוחרת משהו, הסעיף היחיד בצוואה שלא קוים במדויק היה, ההודעה על פטירתו ושעת ההלוויה בנוסח בו ביקש שיודיעו על כך בדרך המקובלת בירושלים של אז, ובעצם גם בזו של היום. גי צודי לוויה, חיים חייקליס גיוון המלמד אין חיי אוי לום קורב צוצבן ציקיור, דלוויה ותרויזגן, שלוש נקודות. לחול הלווייתו של חיים חייקל מילצקי, שהיה מלמד קרוב ל-20 שנה בחיי עולם. ההלוויה תיצא, וכאן באות שלוש הנקודות. הוא מוסיף לו להוסיף מילה אחת ולא לגרוע מהנוסח. למרות שלא נמצאה הצוואה לפני ההלוויה, ראה זה פלא. ההכרזה הייתה כמעט מילה במילה. אלא שבמקור הוא ציווה לומר חיים חייקל, אילו במציאות, איך לא, הוכרז רב חיים חייקל. כך ולא אחרת רצה וגם ציווה רב חייקל מילצקי שיזכרו אותו. את סודו לקח עמו. אולי מי שיכירו מקרוב לחלוטין לא הופתע לא מצוואתו ולא מעוצמתה ומהפירוט הכל כך נדיר ומיוחד שבה. אבל בעצם עד כאן הקדמתי מעט את המאוחר. כשהייתי נער בן 12 שנים ושלושה חודשים, ואחת מהפעמים הרבות שהתארחתי בביתו ובבית סבתי בבתי ברוידה שמול שכונת כנסת בירושלים, קרא לי סבי לחדרו הזעיר ועקת, ששכן מתחת לגרם המדרגות שהוביל הישר אל בית הכנסת של בתי ברוידה בקומה השנייה, ואשר בשל כך לא אחת נחבט ראשו של סבי השוכב במיטתו מפאת נמיכותה של התקרה. בחגיגיות רבה הוציא מארונית מאוהה חבילת נייר ארוזה היטב ואמר לי, פתח נא בזהירות. הייתי הנכד השני וגם האחרון, לא העניק הסבא, זיידה בלשוננו, תפילין לבר המצווה. לא היה לי צל של מושג על ערכן. רק לאחר שנים לא מעטות, באחת הפעמים כשמסרתי אותן לבדיקה, הציע לי הבודק לרכוש ממני את הפרשיות בכסף מלא, ולתת לי תמורתן בנוסף פרשיות מהודרות חדשות. כשתמהתי לפשר הצעתו, אמר לי שמעולם, גם לאחר שכתב וגם בדק אלפי פרשיות תפילין, לא ראה כדבר הזה. מי שרכש תפילין אלה, אמר, שילם מחיר יקר ביותר עבורן. רק אז הבנתי מה יקרה הייתה המתנה שקיבלתי, ואשר לצערי לא היה לי צל של מושג על גודל הקורבן של סבי, שכדי לממש רכישה זו צריך היה ללא ספק לדלג על מספר רב של ארוחות, כי מותרות אחרות לא היו בהישג ידו. לאחר שלימד אותי כיצד להניחם, מסר אותם בידי כשהוא מזהירני לשומרה מכל משמר, וחלילה לא לחדול מהניחן אף לא יום אחד בחיי. זו הייתה הפעם האחרונה בראיתיו. הוא הלך לעולמו חודשיים לאחר מכן. מה אומר לכם? ראו מה בין בני לבין חמי. לאחרונה, לפני שנסעתי לארץ ישראל, ניגש אל היהודים הקהילה, וביקשני לרכוש עבורו תפילין, במיוחד לכבוד העלייה לתורה של בנו בטרם חתונתו, אופרוף בלעז. מאחר וקיימת אצלנו בקהילה תקנה שאי אפשר לקבל עלייה לתורה באמצע השבוע כשאינך עטור בתפילין, גם אם זו חגיגת הבר מצווה של בנך או אירוע דומה אחר. נאלץ נבח היהודי לרכוש זוג תפילין בחירום. יהודי עמיד מאוד, הוא שאלני מה מחירן של התפילין, וטרם נקבתי בסכום, עמדתי על חשיבות הכותב והכתב והיות הבתים מאורחת וגם גסות. היהודי מסתכל עליי, מוציא מכיסו חבילת תפוחה של שטרות, מקלף שניים בני 100 דולר ואומר, רק נא אל תשכח גם שקית לתפילין. אז הוא מוסיף את משפט המחץ. ואת מה שישאר מהכסף שאני נותן לך, אשמח אם תשים בקופת הצדקה כשתבקר בכותל המערבי. אני מודה לכם שאינכם מבקשים ממני לספר מה הייתה ההרגשה שלי באותו רגע ואף תשובתי לאיש. עולם אחד, עם אחד, שני יהודים, שני זוגות תפילין. וגם קורבן עולה ויורד. זה הקורבן התלוי במצבו הכלכלי של מביאו. אלא שכאן דווקא היה השיר המופלג, זה שסיים זה עתה לבנות מגדל דירות, הוא זה שמביא בטובו ציפור זעירה או קפיונת של סולת לקורבן, ואילו הדלפון בחומר אבל לא ברוח, מעלה את שור הבר ואימו את כל הרפת כקורבן עולה להשם. האם גם על זה נאמר אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים? ועוד פן אחד אישי קטנטן שנחרט ונצור עמוק בליבי, ואותו אני נושא, את דמות המחנך שבסבי זצל. הייתי בן 6.5 שנים כשבאחת השבתות לאחר סעודת השבת קראו לי חבריי לצאת למשחק בבור, ברחבה שבין שני בורות המים מהם ניזונה כל השכונה, שהיו מתמלאים בימות הגשמים. כבר עמדתי לצאת בהתלהבות נאורים שאין שנייה לה. ובפתח עצרה אותי קריאתו של סבי רב חייקלי. גש הנה בבקשה. עד למוצאי שבת פתח ואמר, יש עוד 4 שעות. אתן לך משימה. לכשתסיימה תוכל לצאת לשחק עם חבריך. הנה 5 חומשי תורה לפניך. למד על פה את שמות כל פרשיות התורה לפי סדרן. אבחן אותך ואז תצא לשחק. נותרתי המום. על פה? אבל אני רוצה לצאת לשחק. אין בעיה, רק למד על פה וצא אזי לשחק. בכיתי כמה דקות ואחר כך הבנתי שאין מה לעשות. נתחיל ונראה מה יקרה, ואולי יתרחש ניסה ואספיק גם לשחק. כמה קינאתי באותו רגע בחבריי שאין להם סבא כזה. הסבתא הרחומה אבל הרעיה הנאמנה, הבובה בלשוננו, אישיות ייחודית בפני עצמה, מרים סורה, נטלה אותי, שטפה את פניי הדומעות ואמרה, שב, תתחיל ותראה שאתה כן יכול. בחצי השעה הראשונה כבר השלמתי עם הגזירה שהשבת אין משחק. השורות ושמות הפרשיות נראו לי סינית עתיקה, והכל התערבב. ואולם, לפתע התבהרה התמונה. החילותי לדקלם כפי שלימדני במכינה המורה אלפרוביץ', והסינית הפכה עברית, והפרשיות החלו לשיר מעליהן. שעתיים ועשרים דקות חלפו. 54 פרשיות. בראשית נוח, לך לך, חיי שרה, במדבר, נסור, בעלותך, שלח, ניצבים וילך, האזינו וזאת הברכה. משכתי בשרבולו של סבא. הוא הרים את ראשו מהגמרה, נו, שאל, בחן אותי, אמרתי. כשסיימתי, חייך ואמר, אני יודע שאתה כועס עליי. יום אחד, תודה לי. רוץ לשחק. לפני שאספר לכם כמה אני מודה לו היום, ותמיד, וכמה סייעו לי אותן שעתיים ועשרים דקות לאורך חיי במצבים שונים, ובהערכת כוחו של מאמץ ויכולתו האמיתית של כוח הרצון האנושי, אומר לכם שאת התענוג העילאי הזה בפריצה החוצה מהבית לקראת המשחק כקפיץ דרוך שישתחרר לאחר שנות אור, אני יכול לדמות רק לתחושתו של אכבר שנלכד בתורו אחר חריץ גבינה שהיה בתוך המלכודת. ולאחר שהתייסר כל הלילה בציפייה למותו הוודאי בבוקר בתביעה, השתחרר לפתע הקפיץ הסוגר על הדלת מעייפות החומר, והדלת נפתחה, לא פחות. את זה ידע המחנך הגדול רב חייקל, שהעמיד מאות רבות של תלמידים שכולם זוכרים אותו באהבה רבה מעורבת ביראת כבוד אמיתית, השמורה ליחידי סגולה. הגיע הזמן לספר מעט על צוואתו. זו נחלקת בצורה ברורה מאוד בהנהגת האדם כלפי בוראו ובמצוות שבין האדם לחברו. כפי שכבר הזכרתי, נמצאה צוואתו רק לאחר ההלוויה. בניו, אבי ז"ל ודודי התלבטו מאוד. השכל הישר אמר לקוברו בחלקת רבנים ואנשי שם. ואולם הלב, בהכירם את אביהם, אמר משהו אחר. הפנייה לחברו הטוב, רב אריה לוין, אבי האסירים, לא איחרה לבוא, והוא פסק. קברו ליד אביו רב ראובן. אנשי אמת וחסד ופשוטי עם למראית היו שכניו ללילה הראשון בבית העלמין, עד שנמצאה הצוואה למחרת, ובה נכתב, ואני מצטט: מקום קבורתי יהיה בין האנשים הכי פשוטים, לא אמחול אם יחצבו לי קבר בין אנשים חשובים. כן, עוד סעיף אחד בנושא זה שגם לא קוים בגין מציאתה המאוחרת של הצוואה, והשם יודע למה. הוא כותב: אני מזהיר שלא יספידוני ושלא יאמר עליי שום דבר שבח. רק זאת, שהנפטר הכיר את עצמו וידע שאין לומר עליו שום שבח. אני נזכר שלפני כמה שנים ניגש אל האיש מבני הקהילה, אשר ידע שימיו ספורים מפאת מחלה קשה רחמנא ליצלן, וביקש ממני שאשא באוזניו את האספד שאני מתכוון לומר בעת הלווייתו, באומרו, מדוע שלא הענה עוד בחיי? לא מפריע לי שאתם סבורים שזו בדיה. הייתי חושב כמוכם. אלא שרבותיי, זו אמת צרופה. לכך יצא לי להספיד פעמיים אותו אדם. רק אשתו ידע על כך, היא אפילו הייתה נוכחת בלשכתי יחד עמו באותו מעמד משונה. בחלק שבין האדם למקום כתב וציווה: תהיו זהירים שלא לדבר שום שיחה בתהילה כל זמן שהתפילין של ראש מונחים עליכם. ואפילו הדברים מאוד נחוצים, ואת זה אני גוזר עליכם. אני זוכר את אבי ז"ל, שכשנקרא פעמים אחדות בדחיפות בעת התפילה, תמיד הקפיד להוריד את השל ראש לפני שהוציא עגה מפיו. ועוד ציווה: אל תצומו ביום היורצייט תענית של אכילה ושתייה, אלא תענית הדיבור. ואל תדברו כלל כל המעט לעט של אותו היורצייט. ואם זה יפריע לפרנסתכם, אל תתענו כלל. כל ימי חייו של אבי ז"ל, שהיה סוחר לפרנסתו, לא ויתר על עבודתו ביום היורצייט, אבל גם לא על תענית הדיבור. הקשר עם הקונים היה באמצעות צטלח, פתקים. אלה שהכירו אותו ידעו במה מדובר, אלה הקבועים. ואילו קונה מזדמן, חשב בוודאי, מסכן האיש, אילם הוא, וקנה דבר מה נוסף. הוא גם הורה לבניו לומר 12 חודש קדיש, וכתב: ואף על פי שיודע אני בעצמי שאיני רשע חס ושלום, בכל זאת, מפני איזה טעם השמור עמדי שאיני יכול לגלותו, אני גוזר זאת עליכם. אפילו אם יורו לכם שלא לציית לדבריי אלה, עליכם להישמע להוראתי זו. ואדלג על מספר גדול של סעיפים נוספים ואתייחס לחלק שבין אדם לחברו. וכו הוא כותב בין היתר. התרחקו מן המחלוקת תכלית הריחוק, ולא רק שלא להיות מעורבים בה, אלא אפילו לא להיות נוכחים בעת שהיא מתרחשת. ואם תקרה מחלוקת חס ושלום בבית הכנסת, אפילו אם תעמדו באמצע קריאת שמה, תעזבו מיד את בית הכנסת ואל תשובו, אלא לאחר שתיפסק המחלוקת. ובשום פנים אל תעמדו לצד מי מהניצים, ולעולם אל תתקוטטו עם בני אדם, גם אם אינכם צודקים. אם יהיה לכם תביעת ממון על מישהו, קראו אותו לדין תורה, ואם הסכום אינו גדול, מחלו לו בלב שלם, ואל תקראו לדין. השתדלו מאוד מאוד להיטיב עם אנשים לכל הפחות שלוש הטבות ביום, שההטבות תהיינה ניכרות וחשובות. אני מזהירכם שלא תתפללו לפני העמוד בכל ה-12 חודש, אלא אם כן תהיו מרוצים על כל הציבור. בשום אופן לא תתקוטטו על העמוד, ואם תדעו שאינכם גורמים צער אפילו לאדם אחד, על ידי כך שתתפללו לפני העמוד, תוותרו על העמוד ועל הקדיש, ואפילו ביום היורצייט. הרשימה ארוכה, ואני מניח שגם מי שלא הכירו, מקבל מושג מה על אישיותו של מי שהיום הוא יום היורצייט שלו, רב חיים חייקל זאב בן הרב ראובן מילצקי זכר צדיק לברכה. תמונה אחת ברוח הימים האלה שזכורה לי במיוחד. השנה, אם אינני טועה, תשי"ח, יום הבחירות לכנסת, יום סגרירי ירושלמי טיפוסי, חודש שבט, קור אימים, וארבעה גברים חסונים, אבי ושלושת אחיו, מניפים כיסא גלגלים במעלה המדרגות החיצוניות והחשופות של בית ספר, כל ישראל חברים מול שוק מחנה יהודה בירושלים. הרוח מכה בחוזקה והצדיק קטוע הרגל, רב חייקל יושב מצונף בכיסא. הוא מוכנס אל הקלפי שהייתה מוצבת בבית הספר ומקיים את המצווה ועשית ככל אשר יורוך. גם אז היה חשוב כל כל למפלגות האמוניות, על מנת להגביר את ייצוגו של הציבור ששולח אותם לבית המחוקקים, על מנת לדאוג לצרכיו של היישוב היהודי הישן בשנותיה הראשונות של המדינה. ינעמו לך רגבי הפרחה רב חייקל ביודעך שיש לך ממשיכי דרך מעצמך ובשרך בכל אתר בו קוראים בשם השם. ולצד שני זוגות התפילין אותם הספקת להעניק לשני נכדיך הראשונים בבנים ובקורבן גדול ממשיכים כל האחרים וללא יוצא פרץ וצבחה לפעול כל אחד בדרכו ובכישרונות בהם ברחם השם. וללכת בשביל הסלול אותו כבשת ברגליך הקטועה והאחרת הפצועה. מאשר את כברת הדרך האינסופית שעשית איתן ולמרות מצבן, החוות לכולנו את הכיוון הנכון. התורה מחזרת על החסניה שלה. גם הדף היומי וזיכוי הרבים הבלתי נתפס היום יומי הזה הוא פרי מורשתך לנו נכדיך, ומגיד השיעור בתוכנו. יהי זכרך ברוך. ובתפנית חדה, ובהזכירנו את מגיד השיעור החביב המוערך על כולנו, לא נפסח על יחולי מזל טוב לבביים וממש טריים. אמש הובילו הרב בנימין ורעייתו הרבנית אורנה את ביתם בתיה לחופתה. שמחה שאין למעלה ימנה, לה שותפים כולנו. יחולנו לבני הזוג הצעיר שיזכו להקים בית נאמן בישראל ולאוריהם הרבה בריאות ושובה ונחת מכל צאצאיהם. מזל טוב, בוקר ויום נעים על כולכם.
אלה הם דבריו של רבי גרשון מילצקי שליטה בפנינתו המופלאה את החי אנוכי מבקש, פנינה ששודרה לפני 4 שנים, שבנו והשמענו אותה ביום היורצייט של סבינו רבי חיים חייקל זאב בן רבי ראובן מילצקי, זכר צדיק לברכה, שהיום הזה תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו. היות ואנו מאוד קמאים שרבי גרשון שליטה יחזור עם פנינתו המופלאה, ואני בטוח שרבים וטובים מכם התרגשו ושמחו למשמע הפנינה הזו היום. אז הנה לפניכם מספר הטלפון של רבי גרשון שליטה, על מנת שתוכלו לשטוח בפניו את בקשתכם. לא, 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 אנחנו לא נעשה לו את זה, לא יפרסם פה את מספר הטלפון שלו, אבל בקשתנו ברורה ושטוחה. יישר כוח. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי חבב בשבט תשע"ז, ונלמד את דף למד א' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחיי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.